שלום, ברוכים הבאים. כאן סטיבן מאגר. אני עשיתי פרק בראשון ב מעבדות לחירות, שדיברתי על חוקי הבריאה וכל הסיבות בעצם לסבל האנושי ולמה שאנחנו בעצם חווים, ובעצם מביא אלינו את כל הבעיות ואת התסכול של האנשים. אני בעצם אנרכיסט פעיל חברתי, ואני פועל למען החופש. אני חוקר פרטי, אני חוקר המון תרבויות אזוטריות ועתיקות. אני תמיד רוצה לגלות את האמת כמה שיותר, וגם יש לי את הדחף הזה לגלות כמה שיותר. ואז אני רוצה פשוט לשתף אנשים במידע מאוד 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 חשוב, כדי שאנשים יבינו מה הסיבות שהביאו אותם לכל הסבל ולכל העבדות שאנשים חווים היום וחוו עד עכשיו וחוו הרבה מאוד זמן. אז אני אפתח את השידור במצגת שהכנתי לפרק השני של התוכנית שלנו, מעבדות לחירות, איך להתמודד ולפתור את הבעיות והסבל שהאנושות תקועה בהם, כדי שזה יוביל אותנו לחופש האמיתי, אוקיי? זאת היא בעצם המצגת שאנחנו נדבר. אני ארחיב על כמה נושאים מאוד חשובים, על חוקי הבריאה, שהם בעצם העקרונות הבסיסיים ביותר שעליהם הבריאה בעצם מתקיימת, עליהם הבריאה בעצם חרוטה והיא בעצם מתבססת. אז בואו נעבור לשקף הבא. על מה בעצם נדבר היום? נדבר על נושאים שכמו הגדרה של חוקי הבריאה ומה זה עיקרון בעצם. מה זה בעצם עיקרון, ועד כמה הוא חשוב, ועד כמה העדיפות שלו עליונה. אוקיי, אני אסביר את זה מההמוטולוגיה של המילות, אני אסביר את זה מהמשמעות האמיתית של המילה עיקרון, גם באנגלית וגם בעברית, principle באנגלית. זה בעצם הנושא הראשון שאני ארחיב עליו. הנושא השני הם בעצם, מה הם בעצם העקרונות הבסיסיים של חוקי הבריאה, שזה 7 עקרונות בסיסיים של חוקי הטבע, חוקי הבריאה, איך שלא תקראו לזה. זה חוקים שהבריאה מתקיימת עליהם, שזה בעצם תמיד היה ותמיד יהיה כל עוד היקום קיים, וזה לא משנה אם אנשים אפילו מאמינים בזה או לא מאמינים בזה, או אם הם אפילו, חיים בהרמוניה איתם או לא חיים בהרמוניה איתם. זה חוקים שנותנים לנו את ההשלכות של ההתנהגות האנושית. זה בעצם מייצר את ההשלכות של ההתנהגות האנושית, מה שעשינו עד עכשיו. והחוקים האלה הם בעצם, הם בתוך הבריאה והם בתוך הלב של כולנו, וזה חוקים נצחיים. אני תכף ארחיב בדיוק על מה זה אומר. לפני הכל אני רוצה להגיש את כל הנושאים שאנחנו נדבר עליהם. הנושא השלישי שנדבר עליו זה הטריוויום, שלדעתי זה גם נושא מאוד מאוד זועק לשמיים לדבר עליו, כדי שאנשים יבינו איך ללמוד ולחשוב נכון, בדרך באמת נכונה, שלא מלמדים אנשים בבתי ספר ולא מלמדים אנשים בכל ארגון ממסדי כזה או אחר. אני לפחות לא נתקלתי באחד כזה שמלמד את השיטת הטריוויום. אני גם לא מדבר על המשפחות שמגדלות את הילדים שלהם בשיטה לא נכונה ולא לפי השיטה של הטריוויום, שזו שיטה טבעית לחלוטין שהיא מוסתרת מהציבור, כדי שאנשים באמת יבינו איך לחשוב וללמוד נכון, אוקיי? ולגלות את האמת שמסתתרת מאחורי כל זה. אז בואו נעבור הלאה. מה זה בעצם הגדרה של חוקי הטבע? זה חוקי השלכות, כמו שאני אומר, זה חוקים קיומיים ואוניברסליים, שהם נחרטו בבריאה עצמה ונחרטו בלבינו כיחידים. אלו חוקים שחשוב להדגיש פה את המשפט הזה, הם לא נוצרו בידי בני אדם, אוקיי? זה לא נוצר בידי בני אדם, אף אחד לא יכול לגעת בהם, אף אחד לא יכול לעשות שום דבר איתם. זה לא משנה אם הבן אדם מאמין בזה או לא מאמין בזה, זה לא מעניין אף אחד, זה לא מעניין את חוקי הבריאה, שהם בעצם ההשלכות של ההתנהגות האנושית, כמו שאני אומר, והם מתבססים על 7 העקרונות של חוקי הבריאה, שאני ארחיב עליהם בהמשך, על כל בעצם העקרונות, 7 העקרונות האלה, ואני אעבור אחד-אחד, אוקיי? אני אעבור אחד-אחד מהעקרונות האלה. אני לא ארחיב עליהם יותר מדי, אבל בכל מקרה אני אגיד לכם איפה מקור המידע שאתם יכולים למצוא בהרחבה, אם אתם רוצים באמת להרחיב את הידע שלכם בכל העקרונות האלה. אני ממליץ לכם לגשת לשני ספרים שאני לפחות, אני מכיר שהם מסבירים את זה בצורה מאוד טובה, שזה The Kabbalion and by the Three Initiates, שזה קבליון, שזה ספר של תרבות ההרמטית העתיקה, שבעצם מקורה, זה בעצם המקור שהעקרונות האלה הגיעו לידע של בני אדם. בוא נגיד שזה בעצם המילה הרמטיזם, הרמטיק, זה אומר שזה סגור, שזה מוסתר, שזה כאילו אי אפשר לגעת בזה, זה משהו שהוא סגור. ועוד ספר, The Staller Man, אני, יש לי אותם באתר האינטרנט שלי, אתם יכולים להוריד אותם בחינם לגמרי, וזה מופיע באתר האינטרנט שלי, כל ה, בוא נגיד, הספרים שבאמת אתם יכולים לגשת וללמוד על כל העקרונות האלה ועל כל החוקי הבריאה וכל האזוטריקה וכל הדברים שאני מעביר. אז אוקיי, בואו נעבור הלאה. אני הסברתי שזה בעצם השלכות, חוקי השלכות של ההתנהגות האנושית, שזה בעצם לא קשור למחשבה האנושית, לא קשור לשום דבר שקשור למחשבה האנושית. זה נטו קשור לפאונדיישן, לעיקרון עצמו, לבסיס עצמו של הבריאה, אוקיי? שממנו החוקים האלה באו. שזה אומר ששום בן אדם אין לו שום זכות לתת חוק אחר, או כל חוק אחר, אין לו שום זכות לעשות את זה, רק לבריאה יש זכות לעשות את זה, או לבורא, או לאלוהים, איכשהו תקראו לזה, חוקי האלוהים גם. אני חושב ש... רוב האנשים יסכימו אותי שחוקי האלוהים זה הכי גבוה שיש, ואין שום חוק שנוצר על ידי בני אדם שהוא יותר גבוה מזה. אוקיי? וזה גם מראה איזה התנהגות מוסרית ואיזה התנהגות לא מוסרית, ומה מותר לנו לעשות ומה אסור לנו לעשות. אוקיי? שאם נעשה דברים אסורים לנו, לא בזכויות שלנו, אז גם ההשלכות שלנו יגיעו בצורה לא, בוא נגיד, מעודדת אותנו, או גורמת לנו לסבל. אוקיי? אז בואו נמשיך הלאה. כמו שאני אמרתי גם לפני, זה תנאים ששולטים בהשלכות ההתנהגות האנושית, עם היכולת להבדיל, שבני אדם יבינו מה ההבדל בין התנהגות שהיא מזיקה לבין התנהגות שהיא לא מזיקה, איזה התנהגות אסורה לנו ואיזה ההתנהגות מותרת לנו, איזה זכויות יש לנו ואיזה זכויות אין לנו. יש לנו את הזכויות שלנו על הגוף שלנו, כריבונות על הגוף שלנו, אבל אין לנו את הזכות על הגוף של מישהו אחר. אין לנו את הזכות להגיד למישהו אחר, שמע, זה לטובתך וזה לטובת כולם, ואתה חייב לעשות את זה. אם לא תעשה את זה, אנחנו נכפה עליך לעשות את זה. אין לאף אחד זכות לעשות את זה. זה אסור לעשות. וזה בעצם החוקים שמראים בבירור מה מותר לנו לעשות ומה אסור לנו לעשות. בעצם ההבנת חוקי הטבע הם נועדו כדי שנביא את התודעה שלנו בהרמוניה עם המוסר האמיתי האובייקטיבי, אוקיי? חשוב, חברים, שתבינו. עיקרון זה משהו שזה לא עיקרון שלי, עיקרון שלך, או עקרונות שלי או עקרון שלו, אוקיי? עקרונות זה משהו שטבוע בטבע, זה משהו מהבריאה עצמה, ו... זה בעצם נועד כדי שנביא את התודעה שלנו עם המוסר הזה שהוא אובייקטיבי, שהוא לא זז לשום מקום. אף אחד לא מחליט על איזה מוסר זה נכון, איזה מוסר הוא לא נכון, איזה מוסר הוא כן, איזה מוסר הוא לא, מה מותר ומה אסור, אוקיי? זה משהו שהוא קבוע בתוך הבריאה, שלאף אחד אין שום גישה לגעת בזה או לשנות את זה, אוקיי? זה יעבוד בכל מקרה באיזושהי צורה היקומית שזה יעבוד, אוקיי? זה לא משנה איזה פוליטיקאים או איזה רשות ממשלה שם נמצאת, באיזה חוקים הם שמו, אוקיי? זה בעצם חוקים שלא קשורים למחשבה האנושית, ובעצם נועדו כדי שנביא את ההרמוניה עם התודעה שלנו, עם המוסר, שנדע מה זה מוסר אמיתי, שנדע מה זה התנהגות נכונה ואיזה התנהגות לא נכונה, ובעצם איך לא לפגוע אחד בשני ולצמוח ולפרוח ביחד, אוקיי? תחת החוקים האלה. אני אתחיל את הפירוש המילה principle, שזה עיקרון, שהמילה principle היא באה מהלטינית principalis, שמשמעותה חשוב מכל, בראש סדר עדיפויות, בא לפני הכל. לא משנה מה, אפילו לפני מערכת יחסים, לפני קשר עם המשפחה, כי בלי זה, בלי החוקים האלה, הקשרים בינינו זה חסר משמעות, זה יהיה חסר משמעות, זה יהיה סבל, זה לא יביא לנו תוצאות טובות כדי שנמשיך להתקיים כבני אדם, כדי להגיע להתעלות תודעתית, שנדע איך להתקדם ולצמוח, לפרוח תודעתית. אז בעצם principles זה משהו שחשוב מכל, שאי אפשר לעבור דרכו. אם אתה, זה קודם כל זה דבר ראשון, זה עיקרון. עיקר זה אומר גם בעברית, עיקר זה דבר שהוא עיקר, שהוא דבר הכי חשוב שיש, שצריך לקחת אותו בחשבון בסדר העדיפויות הראשון. אוקיי? זה חשוב שאנשים יבינו שלא סתם קוראים לזה עקרונות. עקרונות יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה. למה זה עקרונות? כי זה חשוב מכל בראש סדר העדיפויות. אוקיי? זה חוק הכי גדול, זה החוק. אוקיי? לא יכול להיות חוק אחר שנוצר על ידי בני אדם, או לא משנה אם זה אפילו יסכן את החיים של מישהו למען החופש, ובוא נגיד, לקחת משהו אחר במקום זה, נגיד, לחיות בעבדות במקום לחיות בחופש, אבל שהוא חופש שהוא גם יכול להיות מסוכן. אתה יכול גם לסכן את החיים שלך, אתה יכול גם להיכנס לסכנות ולמוות, כן? תחת החופש הזה, אבל לפחות אתה חופשי, אתה לא חי בעבדות ואתה לא מתעלם מהעקרונות האלה, אוקיי? שעליהם בנויה הבריאה, היקום עצמו בנוי על זה. שזה חוקים אוניברסליים לגמרי. אלו הם חוקי הבריאה, שהעקרונות הבסיסיים, ובטבע הבריאה ובכל יצור חי, אלה הם המפתחות לתובנה וגישה לאינטליגנציית היקום. אוקיי? אלו הם המפתחות, ככה זה גם רשום מחלק מהספרים, שזה סוג של מפתחות לתובנה קוסמית ולגישה לאינטליגנציית היקום, לאינטליגנציה האמיתית, התאורה של היקום, שזה בעצם מביא לנו את הדרך איך לפעול ואיך אנחנו בעצם עובדים, איך כל הגוף הזה עובד בתוך המציאות המדומה הזאת שאנחנו חיים בה. שאני אסביר, שאני ארחיב על העקרונות האלה, אני אסביר על העקרונות, יהיה לכם יותר ברור למה אני מתכוון, שאני אומר שזה יקום שהוא סוג של מדומה, אתם יכולים לקרוא לזה הולוגרמה גם, כן? אני אסביר על כל זה, למה זה ככה, ובעצם על כל עיקרון אני אעבור, אני אסביר, בוא נגיד, בקצרה יחסית, אני לא, עוד פעם, אני לא ארחיב על זה יותר מדי, אבל אני אסביר על כל עיקרון שאנשים ידעו. בואו בעצם נתחיל. אוקיי, זה כבר אמרתי, יופי. זה בעצם העקרונות, שבעת העקרונות של חוקי הבריאה, שהראשון ביניהם זה חוק המנטלי, the principle of mentalism, the principle of correspondence, שזה עקרון ההשתקפות, the principle of vibration, שזה עקרון הוויברציה, הרטט, עקרון, the principle of polarity, עקרון הקוטביות, the principle of rhythm, העקרון הדפוס, the principle of cause and effect, שזה הכי גדול שאני אדבר עליו, שזה הכי זועק להגיד לאנשים על העיקרון הזה, העיקרון, הסיבה והתוצאה, שאני בעצם מסביר לאנשים לגשת לסיבות שהביאו אותם לתוצאה שהם חייבים היום. אוקיי? שהם ידעו למה הם חווים את מה שהם חווים, למה הם סובלים, למה בעצם כל זה קורה, ובעצם העיקרון הזה מסביר בצורה מאוד יחסית פשוטה שאנשים יבינו איך בעצם לגשת לסיבה עצמה של הבעיה ולא הסימפטומים שלה, שזה התוצאה עצמה של מה שאנחנו חווים היום כסבל או כל דבר אחר, שזה בעצם התוצאות של הסיבות שהביאו אותנו לזה, שזה ההתנהגות שעשינו עד עכשיו, שזה בעצם, איך תקראו לזה, עבר, ההתנהגות שלנו בעבר שעשינו לא בסדר, לא טוב, לא משהו שאסור לנו לעשות, אז אנחנו בעצם מביאים את הסבל הזה אלינו כתוצאה, אוקיי? שזה cause and effect, שלכל סיבה יש את התוצאה שלה. והאחרון זה the principle of gender, שזה עקרון המגדר, עקרון המין, אתם יכולים לקרוא לזה, שזה גם עקרון שהוא מתבטא בכל הצורות ביקום ובתוכנו ובכל, אפילו במוח שלנו מתבטא, שאני אעבור על זה גם. אז בואו בעצם נתחיל לעבור כל עיקרון כדי שנבין למה למה הם מתכוונים, כל עיקרון ש... תחשבו, חברים, אני רוצה להגיד לכם משהו. סליחה, אני לא הראיתי את המסך הזה. בבקשה, זה העקרונות. סליחה, אני פשוט לא הייתי בתוך הזה. בסדר. אז זה בעצם העקרונות, שבעת העקרונות, שאני אדבר עליהם אחד-אחד, אוקיי? אז אני אסביר על אחד-אחד מהם, כדי ש... אני חשוב לי להגיד... כי האנשים האלה שבעצם עושים מניפולציות על התודעה האנושית, שבעצם מהנדסים את התודעה האנושית, הם מהנדסים אותה דרך כל העקרונות האלה שאני ארחיב עליהם עכשיו. הם יודעים טוב מאוד את העקרונות האלה, והם יודעים טוב מאוד לתמרן את האנשים דרכם. כאילו, אנשים מתעלמים, מתעלמים מהם, או פשוט לא מסכימים איתם, או לא יודע, משום, לא משנה איזה סיבה, אוקיי? זה לא משנה. הם פשוט פועלים... דרך העקרונות האלה, ואני, זה גם, אתם תבינו, אחרי שאני אסביר על העקרונות האלה אחד אחד, אז אתם תבינו איך הם עובדים על האנשים תודעתית, תחת העקרונות האלה בעצם, אוקיי? והם בעצם מנצלים אותם לרעה כדי שאנשים, כדי לשעבד אנשים, זה מה שהם עושים, כדי לשעבד אנשים, הם מסתירים את זה גם מהם, לא שבעיה גם להשיג את המידע הזה היום, כן? אפשר להשיג, הבעיה שאנשים לא רוצים אפילו להשיג אותו. הם לא מעוניינים בזה. אז אני אחזור למצגת, זה בעצם שבעת העקרונות. אני הקראתי אותם אחד אחד, אז עכשיו אנחנו נעבור לעיקרון הראשון שלנו שאנחנו נדבר עליו, שזה עיקרון, the principle of correspondence, שזה עיקרון המנטלי, שזה העיקרון הראשון והוא לא סתם ראשון, שכל העקרונות הן בעצם מתבססות על העיקרון הזה, שהוא הכי חשוב ביניהם. כאילו, אין דבר, סליחה, זה לא הכי חשוב, כן? הוא הכי מבוסס, בוא נגיד. הוא הכי מבוסס כי כל הבריאה, כל מה שאנחנו יוצרים, אנחנו יוצרים דרך העיקרון הזה, העיקרון המנטלי, שהיקום הוא בעצמו מנטלי, היקום הוא בעצמו מנטלי. הכל נראה... אותו הדבר, הכל נראה אותו דבר רק בסדר גודל שונה. היקום, הבורא עצמו הוא מנטלי, הוא ברא את העולם בצורה מנטלית, דרך מילים, דרך איך הוא הביא את האור, דרך המילים, דרך המנטל. אוקיי? אז הוא נתן לנו את הזכות הזאת לברוא על צלמו. אוקיי? הוא נתן לנו את הזכות הזאת פשוט לברוא את המציאות שלנו כהבורא, אבל בקנה מידה שונה, כמשהו יותר... בוא נגיד יותר בקנה מידה יותר קטן ממה שכל הבריאה עצמה מכילה, כן? אני, אז כל זה מבוסס בעצם על העיקרון הזה שמחשבות יוצרות את המצב של המציאות שאנו מתקיימים בה ואת איכותה כאן על האדמה, אוקיי? בעצם הדבר הכי חשוב, הכי חשוב שאנשים יבינו שהמחשבה שלהם היא בעצם יוצרת את המצב של המציאות שאנו מתקיימים בה. וזה בעצם גם מחליט את האיכות של ה... בוא נגיד, המצב של המציאות הזה, תלוי ברמת התפיסה שלנו, איך אנחנו באמת תופסים את מה שאנו... מה בעצם השקפת העולם שלנו, כמנטל, איך אנחנו תופסים את זה, את המציאות הזאת, אוקיי? אם אנחנו תופסים את זה כעבדות, וזה בסדר מבחינתנו, או שאנחנו תופסים את זה בצורה שונה, כשאנחנו יצורים ריבוניים ויש לנו נשמה אינסופית, כן? אז זה תלוי באיזה תפיסה אנושית אתה נמצא. וזה בעצם מה שאתה יוצר. אתה בעצם יוצר את זה מהמחשבה, ולכן עלינו לקחת את האחריות על מה שאנחנו יוצרים, וזה, מה שאנחנו יוצרים זה בעצם לקחת אחריות על מה שאנחנו חושבים, אוקיי? המחשבה שלנו זה הדבר הכי חשוב, וככה האנשים האלה, בוא נגיד, האנשים הרעים האלה שבעצם משתלטים על כל העניינים, הם תפסו את המחשבה האנושית דבר ראשון, דרך הטלוויזיה, דרך הרשתות, דרך הרבה מאוד שטיפת מוח וזבל שמכניסים לתוך המחשבה האנושית. לא רק אני מדבר על הזבל שמכניסים מבחינת מזון, אני מדבר על זבל מבחינת ידע, שזה בעצם מעצב להם את המחשבה שלהם. אז הם יודעים את זה טוב מאוד, שהעיקרון הזה הוא בעצם מבסס את כל העקרונות האחרים, וזה בעצם, אתם תראו שזה מתחבר אחד לשני, שהעיקרון הזה הוא קשור לכל העקרונות האחרים, ואתם תראו הכל קשור אחד לשני. אז בעצם הם עשו, הם עושים, עובדים הרבה מאוד על המיינד האנושי, הם עובדים מאוד, הרבה מאוד על המנטל, על הצד המנטלי האנושי, כי מפה הכל מתחיל, הם, הבן אדם מתחיל לברוא את מה שהוא בורא מהמחשבה שלו. זה בעצם the principle of, סליחה, זה principle of mentalism, כן? סליחה, זה פשוט לא מעודכן פה, זה עיקרון המנטלי, כן? בעברית זה עיקרון המנטלי. השני, the principle of correspondence. The principle of correspondence זה המשפט שפותח בספר קבליון, שהוא מסביר על the principle of correspondence, as above, so below, so within, so without. כאילו מה שבפנים ככה בחוץ, מה שלמעלה ככה למטה, זה כמו מראה, כמו שאתם רואים בתמונה, שהכל הולוגרפי, היקום שלנו הוא הולוגרפי. זה תמונה הולוגרפית, שזה סוג של הדמיה, שתקראו לזה הולוגרפי, כי הכל, אותו הדבר, הכל הולך לאותה תבנית, הכל נראה באותה צורה, רק במבנה שונה. מה זה הולוגרמה בעצם? זה תמונה אחת גדולה שמורכבת מתמונות, מאותה תמונה, כן? מחלקים קטנים של אותה תמונה. אוקיי? מחלקים קטנים. ככה כל הבריאה עצמה היא בעצם מבוססת. שהמקרוקוזם הגדול והטוטלי, והמיקרוקוזם שזה הקטן והיחיד, אוקיי? שהם מעוות את הכלל והכל, והם משקפים אחד את השני. והיקום הוא הולוגרפי והוא זהה בקנה מידה, אוקיי? בעצם מה שאתם, מה שמבפנים אצלכם, ככה זה מבחוץ. ככה מה שמבחוץ זה מה שאצלכם מבפנים. זה מה שהעיקרון הזה אומר. שזה בעצם, תחשבו שהמציאות שלנו זה כמו מראה ענקית. אנחנו פשוט משקפים, כמו מראה, מהמיינד שלנו למה שאנחנו רואים במציאות, אוקיי? אז גם אתם תראו לפי תנועת כוכבים, ולפי... הכל זה מתחבר למקרוקוזם ולמיקרוקוזם, בעצם משקף אחד בשני, שמשהו יותר גדול משקף את הקטן של... אנחנו כיחידים, אנחנו משקפים את מה שאנחנו בעצם רואים במציאות שלנו. זה בעצם a principle of correspondence. אני אראה את זה עוד פעם. יופי. אם אתם רואים גם העץ, פה אתם, המים משקפים את העץ פשוט למטה. אתם רואים שהכל זה סוג של מראה. אוקיי? תקראו לזה מראה. זה די דומה לאפקט המראה. וזה בעצם המציאות שלנו בנויה. משתקפויות, אוקיי? אנחנו בעצם מערכת הדמיה שאנחנו משקפים את מה שאנחנו בפנים, מה שבחוץ, מה שבפנים. כן. העיקרון השלישי שאני אדבר עליו זה the principle of vibration, עיקרון הוויברציה, שזה בעצם עיקרון שמדבר ששום דבר לא נח, אוקיי, הכל תמיד בתנועה מתמדת, שהכל חייב להכיל רטט וויברציה, שבעצם כל דבר שהוא נראה לכם מוחשי, שהוא נראה לכם חומרי, בעצם אם תסתכלו על זה מנקודה מאוד מאוד, עם מיקרוסקופ, אתם תראו גל אנרגטי שהוא בא ונעלם, בא ונעלם באיזשהו תדר, אוקיי, הכל תדרים. אז גם אני קורא לאנשים שהם עדיין תקועים בכל ה... בכל התקשורת הזאת, והם לא מבינים מה קורה, שהם אנשים מתים, שאין להם את הרטט, הם נחים, הם מתים כי היקום הוא לא נח אף פעם, אין נקודת סיום, זה תמיד יש ויברציה, זה תמיד יש רטט, תמיד יש איזשהו תדר, הכל מתדרים, אוקיי? הכל בתנועה מתמדת, הנשמה צריכה לזוז בתנועה מתמדת, לא להישאר במקום תקוע, כמו שאנשים חושבים שהם באו לפה לעולם הזה, למציאות הזאת, להיות תקועים ופשוט... לא לזוז ולעשות את מה שהם צריכים לעשות, ופשוט ללכת מפה, מהעולם הזה, אני לא יודע. אבל היקום הוא לא בא, הוא לא עובד ככה. היקום הוא תמיד זז ויש לו ויברציה, וכל דבר יש לו ויברציה. אפילו אם הדבר נראה לכם מוחשי. אוקיי? אז ברמה הבסיסית, היקום ובכל מה שכלול בתוכו, כן? זה ויברציה, תאורה, אנרגיה שמתבטאת בדרכים שונות, אוקיי? שיש להם איזשהו תדר מסוים לכל אנרגיה, שבעצם החומר, בכל חומר שאתם רואים במציאות, זה אנרגיה שמתבטאת בדרכים שונות, בדרך תדרים, דרך תדרים. ליקום אין מוצקות, החומר הוא רק אנרגיה במצב של ויברציה. זה נראה לכם מוחשי, זה נראה לכם שאתם נוגעים את דברים, זה נראה לכם שהכל מוחשי, אבל אם תסתכלו על זה בתוך זה, זה היקום אין מוצקות, זה הכל, כמו שגם הולוגרמה זה מתחבר לזה, הולוגרמה זה לא רק משהו בעצם מוחשי, זה בעצם משהו גל אנרגטי, זה סוג של גל אנרגטי, ש... רק האנרגיה במצב של ויברציה, אוקיי? הכל זה במצב של ויברציה. ולכל חומר יש את פשוט את התדר שלו, המסוים שלו. ואנחנו כבני אדם, אנחנו גם, אנחנו לא נחים, הכל אצלנו בויברציות. כל המילים שאנחנו אומרים זה ויברציות ותדרים. כל המוזיקה שאנחנו, כל דבר זה ויברציה. גם הגוף האנושי, אוקיי? בואו נעבור לעיקרון הבא, שזה עיקרון הקוטביות, the principle of polarity, שלדעתי זה אחד הדברים החשובים שאני אדבר במצגת הזאת. למה? כי הם משחקים על העיקרון הזה, גם בפוליטיקה וגם בקבוצות כדורגל, גם בעוד דברים ועוד דברים. אני לא ארחיב, יש המון המון דברים שהם עובדים עליהם פה. אז חלק מהדברים, אני אגיד את זה כדוגמה, כן? שזה אשליה, זה... הקוטביות זה אשליה, זה כאילו נראה לכם שזה כפול, אוקיי? שהכל כפול, שהכל יש כתבים קיצוניים, נגיד חום וקור קיצוני, או פלוס ומינוס, או לא יודע, יש המון הפכים, כן? אבל מה? זה אותה אנרגיה, נגיד אפילו אהבה ופחד, כן? שזה שני הפכים שונים, המצב של אהבה ומצב של פחד, שזה אותה אנרגיה פשוט בקיצון שונה, זה כאילו הולך ברמה שונה, אוקיי? זה רמה שונה של חום, נגיד יש חם וקר, שהטמפרטורה זה אותה אנרגיה, פשוט ברמה שונה של טמפרטורה, אוקיי? זה סתם דוגמה אני אומר. אז מה הם עושים? הם מפצלים את התודעה האנושית דרך פוליטיקה ודרך דמוקרטיה, שזה בולשיט, שזה אשליה, שזה, אומרים לך שיש לך שני צדדים, שזה בעצם שני צדדים פלוס ומינוס, כן? יש לך פלוס ויש מינוס, ימין ושמאל, איך שלא תקראו לזה, ופשוט תבחרו ביניהם. מה יהיה לכם יותר טוב? אבל אנשים לא מבינים שפלוס ומינוס הזה, הם עושים מאותה מערכת מבפנים. זה אותו דבר. פשוט זה אשליה שאנשים במצב דואלי, זה תודעה דואלית, אני קורא לזה. זה תודעה נמוכה, שזה אנשים לא מבינים, הם חושבים שהם דואלים, אוקיי? סוג של דו פרצופיות, עכשיו לא תקראו לזה. אבל הם בוחרים בצד, הם חושבים שזה צדדים שונים, בוא נגיד, כן? אבל זה בעצם אותה אנרגיה, ואותו דבר רק בהפכים שונים. הפכים זהים בטבע שלהם, אבל שונים ברמה שלהם. זה חשוב לדעת. הפכים זהים בטבע שלהם, זה אותה אנרגיה, אבל שונים ברמה שלהם. אוקיי? זה פרדוקס. זה מפגש קיצוניות. אוקיי? רק צריך לדעת איפה אנחנו נמצאים על הסרגל הזה. ולא ליפול על האשליה שזה דברים שונים. זה לא דברים שונים, זה אותה אנרגיה, אותו דבר, רק בקיצון שונה, ברמות שונות. אוקיי? זה בעצם principle of polarity, שזה לדעתי אחד העקרונות שחשוב לדעת עליהם. וזה בעצם principle of polarity, אנחנו נעבור הלאה. The principle of Rayton, שזה עקרון הדפוס, שהכל בעצם זורם החוצה ופנימה, להכל יש גאות ושפל, הכל צומח ונודה, זה כמו נדנדה מטוטלת, לא סתם שמתי את הדוגמה הזאת פה, אתם רואים את הנדנדה המטוטלת הזאת, אז היא בעצם מבטאת את הכל, איך שלא תקראו לזה, זה כמו ספינה בים שבאה נגד הגאות והרוחות והגלים, זה לא אומר שאתה לא יכול להשיט את הסירה ליעד, כן? נגיד, יש לך אפשרות להשיט אותה עם הגלים או נגד הגלים, יש לך שתי אפשרות, תלוי באיזה יום נפלת, כן? סתם דוגמה אני אומר, אבל אם נפלת על יום שקשה לך, יש לך גאות, יש לך גלים, יש לך רוח, אתה צריך הרבה מאוד רצון והרבה מאוד כוח ואנרגיה להשקיע, להביא את הסירה באופן בטוח ליעד שלך, כן? במקום שתביא אותה עם הרוח ועם הגלים, שזה יהיה לך הרבה יותר קל להביא אותה, כן? אבל זה תלוי באיזה יום, באיזה עונת שנה אתה נמצא. אז... זה, גם התודעה האנושית זה עובד ככה. יש זמנים מסוימים מבחינה אסטרולוגית, איך שהתודעה האנושית יש לה עליות וירידות, יש לה עיסוק של נדנדה, כמו שאתם רוצים להגיד את זה. זה לפעמים הולך עם הכיוון או נגד הכיוון. לפעמים קשה מאוד וצריך הרבה מאוד רצון כדי לחנך אנשים למה מה שמותר להם לעשות ומה שאסור להם לעשות, וללמד אותם חוקי הטבע וכל הדברים האלה. ויש מצבים שהרבה יותר קשה לעשות את זה, יש מצבים שהתודעה האנושית היא דווקא הולכת לכיוון הטוב, כן? אבל זה תלוי, זה כמו סירה בים, איך שתקראו לזה, כן? אז זהו, זה בעצם צריך פשוט יותר, דרוש הרבה יותר מאמץ, וכדי שהסירה תגיע נגד הזרם ליעד שלה, כמו שנגיד התודעה האנושית, אם אתם רוצים להגיע למציאות הרבה יותר טובה, אז לפעמים אתם צריכים ללכת נגד הזרם, לפעמים עם הזרם, זה תלוי באיזה זמן, מבחינה אסטרולוגית ודברים כאלה, כן? אבל כל דבר במציאות בעצם זה מבוסס על דפוסים, אוקיי? כמו עונות השנה. הכל קבוע. הטבע הוא קבוע, כן? הטבע הכל עובד כמו שצריך באופן מושלם. מה שדפוק פה זה המוח האנושי, זה המחשבה האנושית שהיא חולה, כן? זה הבעיה היחידה שיש פה. הטבע הוא עצמו הוא בסדר, הוא עובד לפי כמו באופן מושלם. הבריאה עצמה עובדת באופן מושלם. המוח האנושי הוא לא עובד באופן מושלם, אוקיי? אז גם זה בא לידי ביטוי בכל מה שהתודעה הקולקטיבית שבה אנחנו נסיים. זה אומר זה לא אומר שזה בלתי אפשרי עם הקצב והתבנית בכיוון שמקשה עלינו, כן? זה לא אומר שזה בלתי אפשרי, אבל זה יקשה עלינו. נגיד יש מצבים שאנשים מאוד בורים, לא מסוגלים להבין כלום, שום דבר, הם פשוט תקועים במה שהם תקועים. ויש מצבים שאנשים נפתחים יותר, כמו שאתם רואים, נגיד, בזמן האחרון שיש את כל הבולשיט של הקורונה הזאת, אנשים התחילו להתעורר על עצמם, כי התודעה האנושית הולכת בכיוון. אוקיי, עכשיו יותר קל. יותר קל להביא את הידע הזה לאנשים, כי אנשים יותר נפתחים לזה. אוקיי, כי הם הבינו שמשהו פה לא בסדר, מההשלכות שהם קיבלו, והם מתחילים לפתוח את העיניים ולפתוח את הלב. אוקיי? אז זה אומר שזה זה לא בלתי אפשרי, אבל בעצם זה יקשה עלינו. זהו, אני חושב שזה מובן. הכל בא בדפוסים ובקצב מסוים. כל דבר בטבע וכל אפילו תודעה אנושית וים, גלים, רוחות ועונות השנה וכל דברים האלה שאפילו לא קשורים לבני אדם, זה כביכול משהו, לא יודע, בשמיים או שמש, ירח, כוכבים, זה משהו ש התנועה שאנחנו, בוא נגיד, אין לנו שליטה על זה, אבל זה עובד כל הזמן, זה עובד בדפוס מסוים שאף אחד לא יכול להשתלט על זה. אבל זה עובד בדפוס מסוים. העיקרון הזה, לדעתי, הכי חשוב לדבר עליו במצגת הזאת, שזה עיקרון, the principle of cause and effect, שזה עיקרון הסיבה והתוצאה, שכמו שאתם רואים, הבן אדם הזה עם הדומינו, הוא חבט במישהו, אבל הוא יקבל את זה בדלת מאחורה, כמו שנקרא, כן? כמו שאתם רואים בתמונה, זה נראה לי מקדיש את העיקרון הזה כמה שיותר טוב. לכל גורם יש אפקט, ולכל אפקט יש את הגורם שלו. במילים אחרות, לכל תוצאה יש את הסיבה שלה, ולכל סיבה יש את התוצאה שלה, אוקיי? הכל קורה לפי העיקרון. יש הרבה סוגים של גורמים, אבל כלום לא מתחמק מהעיקרון. כמו שאני אומר, יש הרבה מאוד סוגים של תוצאות, אוקיי? הרבה מאוד סוגים של תוצאות, שכלום לא מתחמק מהעיקרון הזה, שזה עקרונות הבריאה, אוקיי? שזה שום דבר לא מתחמק מזה. אתה יכול להתעצבן על מה שקרה לך אתמול ועכשיו, שאתה כביכול חווה סבל באפקט שלך, אתה חווה סבל עכשיו באפקט שלך, אתה סובל, אז זה לא משנה כמה אתה תתעצבן על האחר, וכמה אתה תעשה, וכמה אתה תתמקד יותר בסימפטום הזה שיש לך עכשיו, ובעצבים שיש לך עכשיו, אבל שום דבר לא יתחמק מהעיקרון. העיקרון אומר שלכל תוצאה יש את הסיבה שלו, למה זה קרה. אם התוצאה לא טובה, לא נעימה וגורמת לסבל, למה זה קרה? יש סיבה לזה. יש סיבה שצריך לחזור אחורה ולבדוק איפה לא פעלנו נכון, ואיפה טעינו במחשבה שלנו, בתפיסות שלנו, ופשוט לוותר על האגו ולהבין לתקן את מה שיש בעתיד, כן? מה שיש בהווה, זה מה שקיים. עבר אתם לא יכולים לשנות. עתיד, אתם יכולים לשנות, כן? אבל אם אתם רוצים לשנות אותו לטובה, למשהו טוב, אז אתם צריכים לחזור לסיבות בעבר, ולהבין איפה טעיתם, איפה זה הביא אתכם לתוצאה שאתם חווים היום. בעצם האפקט הזה שאתם חווים היום, איך בעצם לשנות את זה בעתיד. זה אתם צריכים לדעת את העקרונות האלה, וצריך לדעת איך לעבוד עם החוקי הבריאה האלה בהרמוניה. אוקיי? כל המציאויות נוצרו לפי הגורמים הבסיסיים שלהם. כל האפקטים נוצרו כמו כן, אין שום כוח שיכול לשנות את האפקט או לשכתב אותו. כל אפקט שנוצר, אפקט שאני אומר אפקט זה יכול להיות תוצאה בעברית, כן? אני סתם אומר אפקט כי זה ככה באנגלית. אבל אפקט זה יכול להיות תוצאה, כן? שנוצר, אי אפשר לשכתב מחדש. זה מה שנקרא הופך לאמת, אוקיי? אי אפשר לשכתב את זה. לא משכתבים את זה, לא משנים את זה, מה שקרה זה קרה, יש לזה סיבה מסוימת, צריך לחזור לסיבות, לבדוק, לנתח, להבין למה זה קרה, ופשוט לשנות את העתיד לפי החוקי הבריאה האלה בהרמוניה, כדי שנביא את התוצאות הטובות שאנחנו רוצים. וכמובן שלא מדובר פה באגו עצמי, כמו שאני מדבר, אחד סובל, כולם סובלים. לא, אפילו אחד לא צריך לסבול. אם אתם רוצים להקים חופש ואחדות, באמת אמיתית, חופש בוא נגיד חופש אמיתי, אסור שאפילו אחד יסבול, כי אם אחד יסבול, אז בעצם כולם יסבלו. שזה לא בעצם מדובר רק אני ובך, ומה הרצון שלי ומה הרצון שלך, שאני כל הזמן חוזר על זה, כל הזמן אני חוזר על זה, שאני אומר לאנשים, זה לא משנה, זה לא מדובר במה שאתה רוצה, באופן עצמאי, זה מה שלטובת הכלל ולטובת הבריאה. כן, זה אמור להיות הרצון שלך, כי אם אנחנו נהיה אגואיסטים לכל אחד לעצמו, אנחנו עוד פעם נביא את הסבל הזה מחדש, כל הזמן עד שאנחנו נביא את זה. העיקרון הזה יעבוד עד שנבין את זה. הוא יעבוד ויגרום לנו לסבול, הוא גורם לנו לסבל בסיבה מסוימת. הוא רוצה שנשנה משהו בהתנהגות שלנו, במחשבה שלנו, אוקיי? זה בעצם העיקרון הזה אומר. התודעה האנושית היא בעצם כלואה בתוך שלל של אפקטים, שזה שלל של תוצאות, של מסכות. תקראו לזה, אני סתם נותן דוגמאות, מסכות, חיסונים, מיסים, לא יודע, כל מיני דברים שמעצבנים אתכם, לא יודע מה, יש שלל של אפקטים. המשמעות היא לכלל האנושית של ההתעלמות מהגורמים האלה, הבסיסים, מהסיבות שהביאו אותם לזה, כן? שהם בעצמם הניעו אותם והובלו לסבל בחיים. שהם בעצמם הביאו, אנשים צריכים להבין שהם בעצמם הביאו את הסבל אליהם. זה מה ש-The Principle of Cause and Effect אומר, חברים. שבעצם אנשים יותר מדי תקועים באפקטים שהם חווים, בסבל שהם חווים, או בכל דבר שהם חווים עכשיו, הם יותר מדי מתמקדים בזה, אבל הם מתעלמים מהסיבות האמיתיות למה זה קרה. והסיבה הזאת, הסיבה שהם בעצמם, הם בעצמם הביאו את הסבל הזה. אנשים בעצמם הביאו את הסבל הזה אליהם. זה מה שעיקרון cause and effect אומר, אוקיי? זה סיבה והתוצאה. שלכל תוצאה יש את הסיבה שלה, למה זה קורה. אז האפקט בדרך כלל מגיע לא ישר אחרי הגרימה, בגלל זה שמתי את התמונה הזאת של הדומינו, חברים. זה לא ישר אחרי הסיבה, אחרי שהתנהגת בצורה כלשהי, אלא בזמן מסוים שהאיכון הכין בזמן הנכון, ובשביל זה לקרות, אוקיי? זה סוג של, אם כל אחד יעשה התנהגות לא טובה, לא, שאסורה לו לעשות, והוא יקבל את הזפת הזאת לפנים כל הזמן, אחרי שנייה שהוא עשה את ההתנהגות, אז ברור שזה לא היה כבר מעניין, כן? אז היקום, הוא מכין את זה בזמן הנכון לקרות, בזמן הנכון לקרות לזה. והוא מכין את זה באיזושהי צורה שאנחנו אפילו לא מבינים איך, אבל זה מכין את עצמו בצורה שזה יגיע אליך. כמו הדומינו, חברים. אתם רואים את הדומינו פה? הבן אדם הוא חוות, הוא פגע במישהו, אבל זה יגיע לו בדלת האחורית, וזה ייקח זמן עד שזה יגיע. זה לא יגיע ישר, זה ייקח זמן לא יגיע. אוקיי? הכל כמובן בא מההשפעה על מה שאנחנו חושבים, שזה מחזיר אותנו לעיקרון הראשון של העיקרון המנטלי, מרגישים ואיך אנחנו פועלים, שזה בעצם גורם לאפקט. כן? שהכל, זה הכל של השפעה של מה שאנחנו חושבים, מה שאנחנו מרגישים ומה שאנחנו עושים בעצם כמעשה, כפעולה, כן? זה בעצם מה שמחזיר אותנו גם לעיקרון המנטלי, שזה בעצם המחשבה, גם איך שחשבנו בעבר, יכול להיות שזאת הסיבה גם שהביאה אותנו לסבל הזה, כי המחשבה היא בעצם יוצרת את ההתנהגות האנושית גם. אוקיי? לפעמים ההתנהגות הזאת בלי רגש בכלל, ולפעמים ההתנהגות הזאת עם ניגודים של רגש ומחשבה, אתה חושב שאתה עושה משהו טוב, אבל אתה לוקח לאחרים את הזכויות שלהם. אתה חושב שאתה עושה משהו טוב, אבל אתה גורם סבל, אתה פוגע באחרים. אתה גורם להם, אתה לוקח להם את הזכויות. אוקיי? אבל אתה חושב משהו טוב, זה ניגודים פנימיים. אוקיי? זה לא עובד ככה, חברים. אז מרגישים ואיך אנחנו פועלים, זה בעצם הגורם שלנו שמביא אותנו לאפקט, זה בעצם מה שאנחנו חושבים, מרגישים ופועלים, זה מה שמביא את התוצאה אלינו, זה מה שאנחנו יוצרים. השלוש הדברים האלה שאני תמיד חוזר אליהם, מחשבה, רגש ומעשה, שזה בעצם מה שאנחנו יוצרים במציאות הזאת, שזה כל התרבויות האזוטריות מדברות על זה, שאני אדבר גם איך אתם צריכים ללמוד נכון, ואיך אתם צריכים לחשוב נכון, אני אדבר על הטריווים, אני לא יותר מדי אעמיק בזה גם, יש לי, עשיתי סרטון רק על זה, אתם מוזמנים לראות, אני אדבר קצת על זה, כי זה חשוב גם, כדי שאנשים יבינו איך באמת לחשוב בדרך נכונה, ולחנך בדרך נכונה. העיקרון הבא שאני אדבר עליו זה עיקרון, עיקרון אמין, כן. עיקרון אמין הוא בעצם מתבטא בכל האספקטים של היקום, שזה עקרונות גבריים ונשיים, שזה זכרים ונקביים, איך שלא תקראו לזה. עיקרון אמין הוא בא לידי ביטוי בכל הרמות הקיומיות, גם בקיום שלנו וגם בקיום הפנימי שלנו, שזה המנטל והגוף שלנו. אני אסביר כמה זה חשוב שאנשים ידעו מה זה צד גברי ונשי אצלם. זה לא אומר שאתה גבר או נקבה, אתה רק גבר או נקבה. יש לך צד תודעתי שהוא גם נשי וגם נקבי, לא משנה איזה מין אתה, איזה מגדר אתה, כן? אבל יש איזון שצריך להתבצע פה, כדי שבאמת נחשוב ונביא תוצאות הרבה יותר טובות לכלל האנשים, אז אנחנו צריכים להבין שהשילוב הזה בין הזכר לנקבה, הוא צריך להיות בהרמוניה, וביחד, כן? אני תכף אסביר על זה, איך זה מתבטא בצורה מנטלית, כן? המגדר המנטלי. המגדר המנטלי בעצם הוא מדבר, זה הרמה של דו-קיום בין ההיבט המחשבתי הגברי והנשי במוח האנושי. שהצד השמאלי של המוח שלנו, של הנאו-קורטקס, אוקיי? הנאו-קורטקס זה השכבה החיצונית של המוח, שיש לה צד שמאלי וצד ימני, שיש את זה גם בבועס וג'חין, וגם בעץ הקבלה, וגם בהרבה מאוד תרבויות מיסטיות, יש להם את הפילר הזה, יש להם את יש להם את העמודים האלה של הדין והחמלה, שכל זה בעצם מדבר על הזכר והנקבה כשילוב ביניהם, כדי להגיע לחוכמה האמיתית, כדי לעלות בתודעה, להגיע להבנה רוחנית ותודעתית גבוהה, כן? למה זה אני מתכוון. אז הצד השמאלי של המוח, או של הניאו-קורטקס שלנו, מכיל את ההיבט הגברי, האספקט המחשבתי שלנו, שאתם יכולים לקרוא לזה אינטלקט, לוגי, אנליטי, תהליך קווי, תהליך זמן שהוא קבוע, זה משהו שהוא גם מתמדה במעשה, במשהו שאתה עושה. זה מתבטא באנרגיה גברית, אוקיי? שלכל אחד מאיתנו, לא משנה אם אתה זכר או נקבה, אתה צריך להכיל את הדבר הזה, אפילו אתה צריך לחשוב גם לוגי וגם אנליטי וגם כל דבר אינטלקטואלי, כן? והצד הימני של המוח, כן? של הניאו-קורטקס שלנו, הוא מכיל את הצד הנשי שבעצם אינטואיציה והיצריתיות, החמלה שלנו, תהליך ההוליסטי, כן? זה בעצם הצד הנגבי, הנשי, אצלנו בתודעה, שבעצם שני הצדדים האלה, שני המגדרים האלה, הם צריכים להיות בהרמוניה בתוכנו, כדי שאנחנו נפעל על בסיס חמלה, אוקיי? שיהיה לנו איזון בין המגדרים אצלנו בתוך התודעה. יהיה לנו שנשתמש גם באינטואיציה וגם באינטלקטואל וגם בלוגיקה וגם בתהליך הוליסטי, כמו יצירתיות, כמו חמלה, אנחנו צריכים לפעול, שזה היבט גברי, אנחנו צריכים לפעול על בסיס חמלה, כי אנחנו צריכים אם אתה פועל רק גברי, לא על בסיס חמלה, אז אתה הופך להיות חולה שליטה, אתה הופך להיות שולט על אחרים, להשתלט על אחרים, לתת להם פקודות, להיות שליט. זה מה שמביא את האנשים, שהם יותר מדי בצד הזה. הם יותר מדי בצד הגברי הזה, של השולט הזה, אוקיי? יותר מדי אינטלקטואלי, בלי החמלה בכלל, אין לו חמלה. אנשים איבדו את החמלה, גם בזמן האחרון אתם נתקלים בזה, שאנשים איבדו את החמלה שלהם לגמרי. שאני לא אקח את הדוגמה הכי פשוטה, זה השוטרים, שאין להם בכלל חמלה, הם פשוט פועלים על בסיס מה שאומרים להם. לא משנה אם זה טוב או רע, או יש להם חמלה, הם מרגישים חמלה, או... הם לא מרגישים כבר חמלה, יש אנשים ששכחו את זה, שהצד הזה, הצד הנשי אצלם הוא בכלל מחוק, שהוא לא שמיש, אבל הוא צריך להיות שמיש, זה צריך להיות בייחוד, אוקיי? פה בעצם אני אסיים את המצגת עם הטריוויום. הטריוויום זה בעצם שיטת ותהליך למידה מוסתר, שמיועד לחינוך אנשים בדרך נכונה, על מנת להפנים אינפורמציה ולאבד אותה ולהשתמש בה כיחידים. על מנת ליצור מציאות לטובת כולם. זה תהליך מסודר, תהליך מסודר, למידה מסודר, שהוא מוסתר במחת הרבה מאוד זמן. כרגע עוד פעם הוא לא מוסתר, אנשים שרוצים לדעת, בבקשה יש לי. יש באינטרנט, אתם יכולים למצוא, צריך פשוט לדעת איך למצוא, וצריך רצון בשביל זה למצוא את זה. צריך רצון לדעת, אוקיי? אז זה בעצם שיטה שהיא מלמדת אותך לחשוב על כל דבר, וללמוד על כל דבר. אוקיי? זו שיטה מסודרת, שכדי שלא תחסיר אינפורמציה, שרוב האנשים הם מחסירים אינפורמציה, אפילו בהתחלה, בשלב הראשון, של הקבלת המידע, הם פשוט, האגו שלהם אומר, לא, אני לא מסכים עם זה כבר, לפני שהם אפילו נכנסו לתוך הספר הזה, או לפני שהם נכנסו לתוך החומר הזה, הם אומרים, לא, אני לא מסכים עם זה, זה עבודת שטן, זה לא זה, זה לא פה שלהם. אז כאילו, אנשים כבר מראש אומרים, הם לא מפנים את זה בכלל, הם לא מבטרים על האגו שלהם, של אני יודע מספיק, אולי יש משהו שחסר פה. אז על מנת לא להחסיר ולדעת את כל החלקים של הפאזל, של האמת, אתם צריכים להכיל כמה שיותר מידע, וכמובן לעשות סינון. כמו שאני אדבר, יש תהליך סינון של הבנה, של ניגודים, פשוט לסנן את הדברים הלא שימושיים, הלא צריכים, פשוט להשאיר את הדבר הטוב מכל דבר, מכל מקור מידע, וצריך המון מקורות מידע. כן? אז זה בעצם הטריוויום, שזה בנוי משלושה שלבים, שאני תכף אדבר על זה. שזה ידע, הבנה וחוכמה. שזה grammar, logic, rhetoric. אוקיי? שזה, השלב הראשון, הוא מדבר על הידע. שזה האינפוט שלנו, שאנחנו צריכים, זה כמו מחשב. אם תקנו לדוגמה מחשב, בבקשה, יש לכם input, processing, output. שזה, אתם מפנים את הידע, שזה נטו הגרמר, הדקדוק, הקריאה, השמיעה, לקחת מידע מהרבה מאוד מקורות מידע. אוקיי, לקחת מקורות מידע, פשוט המון, בלי שום, אתה יודע, לחשוב, אוי, אולי זה לא טוב, אולי זה טוב, לא משנה, אתה פשוט לוקח, ואז אתה עושה את הסינון. בשלב הבא אתה עושה את הסינון, שזה ההבנה, זה הלוגיקה, זה הפרוצסינג, אתה מגלה ניגודים, בין הדברים אתה מגלה ניגודים, יש לך ניגודים, יש לך סתירות, יש לך דברים שאתה לא צריך, אז אתה פשוט מוריד את זה כסינון, לדברים שאתה באמת צריך. אוקיי? אתה מפעיל פה את ההיגיון. אבל לפני שאתה שללת חלק מהדברים, אתה לא יכול להגיע לשלב הזה, אתה צריך להפנים את כל הדברים קודם, כן? אפילו עם דברים שאתה לא מסכים. אז החלק השלישי זה החוכמה. אנשים חושבים חוכמה זה מישהו חכם. Wisdom, חוכמה זה אומר פעולה, זה rhetoric, זה משהו, בן אדם שהוא פועל, הוא עושה משהו לפי מה שהוא יודע ומה שהוא מבין. אוקיי? וכמה שהבן אדם יודע ומבין יותר, אז ככה החוכמה שלו תגדל, והוא יעשה דברים והוא יקים בעצם, הוא ייצר לעצמו מציאות הרבה יותר טובה. אוקיי? זה החוכמה האמיתית. שאנשים חושבים שרק ידע זה חשוב, לא. ידע לא, אין לו כוח בלי החוכמה הזאת של הפעולה. הידע צריך להכיל את הפעולה הזאת, אתה צריך לעשות משהו עם הידע הזה. אתה לא יכול פשוט להחזיק אותו לעצמך, אין לזה שום משמעות. אם הידע הוא לא יצא החוצה, או שאתה לא מעביר אותו לאחר, או שאתה לא מאיר את האור לאחר, באיזושהי צורה, לא משנה מה. אבל זה המשולש, זה, זה, זה מה שצריך להגיע. ידע, הבנה וחוכמה, שזה grammar, logic, rhetoric. אני הסברתי את זה באחד הסרטונים שלי יותר לעומק. אתם מוזמנים להיכנס ולראות שזה השיטת הטריוויום, שזה שיטת חינוך ולימוד עתיקה. ואני חוזר על זה פה בקצרה, ואני מזכיר על זה. וזה בעצם הסיכום, שזה בעצם כל אלה צריכים לבוא ביחד. רק ככה אנחנו באמת נלמד לחשוב וללמוד נכון. וגם האנשים האלה שבעצם מתעסקים בשליטה הזאת, הם יודעים שכל השיטות האלה, אז הם פשוט מאכילים את האנשים שקרים בטלוויזיה וכל התקשורות האלה, ואנשים אשכרה מאמינים למישהו שיש לו קול יותר יפה בטלוויזיה, יש לו פשוט קול יותר נעים לאוזן, אז האנשים מעדיפים להאמין לזה עם הקול הנעים לאוזן, מאשר בן אדם כמוני, פסיכופת, שמדבר בכעס או בדברים כאלה. הם לא מסתכלים בכלל על המידע שמכיל הבן אדם הזה, או כל דבר. הם לא מתמקדים על האינפורמציה, הם מתמקדים על הפוזות ועל הטלוויזיה ועל החליפות, והדיבורים המתוקים שהם מדברים שם. אז זה חלק מהטריוויום, חברים. אנשים לא לומדים בדרך נכונה, ואנשים מלמדים גם, מחנכים את הילדים שלהם בדרך לא נכונה. והם בעצם יוצרים אנשים עם איכות נמוכה כמו שהם עצמם, כי הם לא הגיעו להבנה יותר גבוהה, כי הם לא פועלים בחוכמה, אין להם מספיק גרמר, ואין להם הבנה על מה שקורה. איך יש להם, איך יהיה להם הבנה על מה שקורה, אם אין להם את הגרמר, את הידע? לא יהיה להם. מה הם יבינו, אם אין להם מספיק את הגרמר? צריך להיות מספיק גרמר כדי לעשות את ההבנה הזאת, סינון, סתירות, התאמה, לוגיקה, ולהביא את זה לשימוש ופעולה על בסיס הידע וההבנה, בנבונות. אוקיי? זה הנבונות האמיתית, זה החוכמה האמיתית, חברים. עכשיו אני אראה את זה גם בעץ החיים, איך בעצם זה אפילו פה מסתדר. חלק מהאנשים חושבים שעץ החיים מכיל 10 ספרות, זה כן מכיל 10 ספרות, אבל ספרת הדעת היא בעצם אפס, ספרה אפס. אני לא אכנס יותר מדי לעניין של עץ החיים, אני עברתי על זה, אני עברתי על זה גם לפני זה, אני אעבור לזה אם צריך, אבל לא במצגת הזאת. אבל כמו שאתם רואים, עץ החיים הוא מכיל 10 ספרות, שספר הזוהר אומר שאסור שלעץ החיים יהיה פחות או יותר מ-10 ספרות, כי 10 זה ספרת השלמות, אוקיי? אז הדעת היא אפס, היא באמצע הבינה והחוכמה, שבעצם ממנו גדל העץ, שבעצם בעץ החיים הוא לא מופיע, אבל הוא מופיע שהוא בלתי נראה, אבל יש את זה, כן? אם תסתכלו פה, יש את זה. הדעת, הוא מופיע פה באמצע הבינה והחוכמה, שבעצם זה גם מראה על הטריוויום. הדעת זה ידע, אוקיי? ממנו בא העץ, הוא נולד ממנו. זה הזרע שלו שהוא בא, החיים עצמם. שהוא בא מתואר, הוא בא מאפס, האפס הוא מסמן תואר, הוא מסמן גם רחם, כי זה גם צורה של אפס, זה צורה של רחם. אז הוא בא להצמיח משהו, ודעת זה ידע, זה דבר ראשון. אחרי זה יש לך את הבינה, שזה ההבנה, שזה היבט פנימי של עיבוד אינפורמציה, אוקיי? שזה גם היבט נשי, שזה בינה, בא מן ההבנה, שזה גם הבנה. וחוכמה, שזה בעצם הפעולה, המעשה שמתבצע על בסיס הדעת והבינה והמידע וההבנה שיש לך, כדי להגיע לכתר שזה מסמל את התודעה הכי גבוהה בעץ החיים, שזה השאיפה של כל הבני אדם להגיע לשם, כן? כמו שאני הראיתי פה בחצים גם, דעת, בינה, חוכמה, שזה הסדר. Grammar, logic, rhetoric. שזה אותו הדבר. פה, כל התרבויות זה אותו הדבר, זה חוזר על עצמו. אוקיי? זה בעצם מה שרציתי להגיד לגבי הטריוויום. לדעתי זה דברים מאוד חשובים לדעת, כי בן אדם, אם הוא רוצה, לא משנה אפילו על איזה דבר הוא רוצה ללמוד או לחשוב, יש לו דרך. והבעיה שאנשים לא רוצים לוותר על האגו שלהם כדי להבין, אולי הם טועים, ואולי אני צריך אולי להפנים איזשהו אינפורמציה, אבל הם לא רוצים. אז בואו רגע נסכם על מה שדיברנו עליהם. דיברנו על שבעת העקרונות של חוקי הטבע, של חוקי הבריאה, שבעצם החוקים האלה מתבססים, כל היקום, כל הדו-קיים, זה חוקים אוניברסליים שקיימים כל הזמן ויהיו קיימים כל הזמן. זה מערכת של עקרונות שנותנים את ההשלכות על בסיס ההתנהגות האנושית שהייתה לפני זה. זה בעצם מביא את ההשלכות של ההתנהגות האנושית שנותנת לאנשים הזדמנות להבין מה בעצם מותר ומה אסור להם לעשות ומה בעצם ההבדל ביניהם, כן? ואיך בעצם כל ה... בעצם ה... איך אנחנו עובדים ביקום הזה? איך המדע הזה עובד באמת? איך אנחנו כבן אדם עובד במציאות הזאת שאנחנו נולדנו אליה ובכל דבר, כן? אז שיבת העקרונות האלה, אני עוד פעם אומר, העקרונות האלה, האנשים האלה, הם יודעים עליהם, האנשים, אני מדבר, האנשים שיודעים, האנשים ששולטים בכל העניין, הם יודעים על כל העקרונות האלה, והם בעצם עושים מניפולציות ותמרון על התודעה האנושית, הם בעצם מהנדסים את התודעה על בסיס העקרונות האלה. אז תחשבו כמה חולני זה. אתם יכולים לשמש את העקרונות האלה גם לדברים שליליים, כמו שהם עושים. לשליטה, למניפולציות, לעבדות, לשעבד את האנשים, כי הם לא יודעים עליהם, הם לא רוצים לדעת. אם אנשים, כל האנשים היו יודעים על החוקים האלה ועובדים איתם בהרמוניה, אז אין להם סיכוי, כמובן. אבל מה הם עושים? הם פשוט, הם עובדים על האנשים בעיניים, מהנדסים להם את התודעה לפי החוקים האלה, לפי החוקי הבריאה האלה. והנושא השני שדיברנו זה הטריוויום, שבעצם מלמד אותנו לחשוב נכון וללמוד נכון כל דבר, כדי להגיע לעצם הדבר, לאמת עצמה, כדי שנגיע לתודעה יותר גבוהה ולהבנה יותר גבוהה כאני עצמי, כמה אני עושה פה וכל הדברים האלה. אז חשוב מאוד שאנשים ידעו, וזהו, אני מאחל לכולם חג שמח ושבוע טוב, ואנחנו נתראה. אני סיימתי את החלק השני של המצגת, הפרק השני, וזהו. זה המצגת פרק ב' של מעבדות לחירות עם סטיבן מאגר. תודה רבה לכם שהקשבתם. ביי ביי, להתראות.